רדיו קסם 106.90
מעדן ויניל, תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים עם אהרון מורג ומשה ירונסקי, ימי שלישי 2-3 בצהריים, רק ברדיו קסם 106.90, הרשת החינוכית של כל ישראל.
שעה שנייה של מעדן ויניל עם בוריה אבידן בריר, שוב שלום.
שלום, שלום לכם.
צהריים טובים.
ולמי שהפסיד את השעה הראשונה, קודם כל תתביישו לכם. שנית, גם בשעה הזאת יהיו לנו המון סיפורים, המון שירים. ואנחנו פתחנו עם ברברה סטרייסנד, עם סאמוור מתוך סיפור הפרברים. שזה בעצם, יש כאן שילוב, שיתוף פעולה. בין שלושה יהודים נורא מוכשרים, יש לנו את סטיבן זונדהיים, יש לנו את לרנרד ברנסטיין, ויש לנו את ברברה סטרייסנד.
אז אם כבר מדברים על שיתוף פעולה יהודי, אז אני עשיתי רעיונות שנמשכו שעות ארוכות, אבל עם ברברה סטרייסנד היה הרעיון הקצר ביותר, אבל המסוכר ביותר. ומעשה שהיה כך היה, אני ראיתי אותה במצחיקונת בלונדון, כשהייתה כבר בהיריון, חוויה, עוברות כמה שנים, היא מופיעה לנשף גדול של ורייטי בישראל באילטון עם ארנון מילצ'ן, מוקפת בחגורה של שומרים, אף אחד לא יכול להתקרב אליה. וגם אנטיפטית בצורה בלתי רגילה. ועל ידה ישב, מימינה ישב ארנון מילצ'ן, ומשמאלה מי שהיה שר התיירות, לימים שר המשפטים, אברהם שריר, אברש השריר. ואני רציתי לראיין אותה, וראיתי שזה לא ילך. אז ניגשתי, אמרתי, אני אגיד שלום לאברש, אולי אני אחטוף מן איזה שלוש שאלות, שיהיה משהו. אז השומרים ניסו לנופף אותי, הוא אמר, לא, חברה שלי, אתם לא נוגעים, אבל אנחנו לא מרשים, אני כאן מחליט, זה השולחן שלי, אני השר. אוקיי, אז אני כבר צמודה, אני בטווין, ברברה סטרייסנד, ואז היא מסתכלת עליי ככה, בבוס כזה גדול, אמרתי לה, אני יודעת שאת לא נותנת רעיונות, אבל יש לי כמה השגות להגיד לך, בקשר לבימוי שלך בינטל. אמא, זה התחממה. אמרתי לה, מנומר, שאני מכירה את היצירה של בסביץ זינגר איתה, והיא נתנה לי רעיון של כמה דקות, מאוד קשה, אבל זה הדיאלוג. אז אבל זו הייתה גם הפעם הראשונה שהגעתי לכל הרשתות הבינלאומיות בארצות הברית. הסתבר שגם המעיתונים האמריקאים שבאו לא נתנה להם שום דבר. אז כולם צילמו, רוכנת עליה מדבר. ובכל ארצות הברית הופעתי יום וחצי בכל הרשתה. אז מיטו, ברבה סטרייסן ומיטו אני.
אתם יכולים להאמין שרק ברורי הייתה מצליחה להשיג משהו מברברה סטרייסן בכל מקרה.
נכון.
כן?
זה לא קשור למוזיקה, אבל אני רוצה לומר לך שהיו כאן פעם ראשונה ביל קלינטון, ביל וילרי קלינטון, הייתה כאן מומה אדירה, ועיתונאים הוזמנו, הייתה ארוחת צהריים, שערכו הילרי קלינטון ולאה רבין, וזה היה בנוסח כזה. לאה רבין קיבלה חצי מהמקומות, והילרי קלינטון חצי מהמקומות, והעיתונאים הנבחרים שהוזמנו עמדו מאחורי מכלאה כזו. אבל אני הייתי אורחת של לאה רבין. לבשתי את הבגדים הכי יקרים שיש לי כדי לראות רנטבילית לעניין. במערכת לא האמינו לי. זוכרת שיגאל גל היה בא לי, הייתי במכלאה, אמרתי לו, תרגע, אני אבוא עם כתבה, תרגע. והגעתי לשם, ואני מסתכלת, אני רואה שומרים, אי אפשר לגשת להילרי קלינטון בכלל. ואז ניגשת אליי לאה ואומרת לי, תראי, כאן יהיה מאומה גדולה, יש לי כאן ספר ששאלתי ממשה ספדיה, והוא יצר בשולחן, תתני לו. עכשיו, אז אני נמדתי עם לאה רבין יותר זמן, הנחתים וכל השומרים ראו אותי, וחשבו שאני איזה מין VIP, מי אני? ואז ראיתי דבר כזה. הם הגיעו במטוסים פרטיים, כולל המטוס הנשיאותי, והביאו את עשירי ארצות הברית היהודים, של המפלגה הדמוקרטית, שם הרי העניין של צילומים, והצלם של בית הנשיא מנציח אותך, זה דבר קדום. כל מיליונר אמריקאי, עם אשתו או עם ביתו, מצלמים עם הילרי והולכים. אמרתי, למה שלא לשחק את אחת מנשותיו או אחת מילדותיו של אחד המיליונרים? ראיתי אחד לבד, גבר מאוד נאה, עם איזה ילדה, אמרתי, אני אשחק את אשתו, נצמדתי אליו. הגעתי. עכשיו אני ברגע לא נעים. ואני אומרת לה, גברת הילרי קלינטון, אני רואה אותך בכל האירועים, ואף פעם אין לך ארנק, איך אישה מסתדרת בלי תיק אישי? אז היא התחילה לצחוק והסבירה לי. מצלמים הולכים, אני נצמדת למיליונר שני, וכך הצלחתי קלינטון. גם זה, אני היחידה שראידה אותה, ברמייה, אבל עשיתי זאת.
זה מה, זה
מעניין. לא, לא, אנחנו שומעים עכשיו, אז מה תרצי?
ממייק ברנט.
מייק ברנט, אז דברי על מייק ברנט, אני הולך להביא את התקליט.
אז ככה, קראו לו משה, בסך הכל.
משה,
ואני, כמו שסיפרתי לכם בשעה הראשונה של פגישתנו, שיש לי חושים של מלעקת. הגעתי למלון עם בעלי, אברהם בריר, ועם חברים שלנו, זה וזיו הקיש, הם מנוחים כבר. וישבנו, והופיע שם בחור ששר בצורה בלתי רגילה, ויפה אותו בצורה בלתי רגילה. אמרתי, מה שעשו במלון הזה, המסכן, כולם אוכלים והוא שר. ביקשתי שיבוא לשולחננו אחרי ההופעה. הוא התיישב, אמרתי לו, משה, אתה לא יכול להיות כאן, אתה צריך להיות אומן בינלאומי. וגם כן הוא אמר לי, איך אני אתחיל? אין לי קשרים, אני מחיפה. טוב, ולימים הוא היה מייק ברנט. אני צריכה להגיד לזכותו, הרבה פעמים אנשים שמגיעים לגדולה, תקשיב לי, אנשים שמגיעים לגדולה לא זוכרים כלום. מייק ברנט הגיע לארץ וכולם התאפלו עליו, רעיונות, הוא נתן לי את הרעיון הראשון. אז אני זוכרת אותו לטובה.
זה לא שאני מקשיב, אני פשוט מנסה להחליט יחד איתך.
איזה שיר את רוצה ממייק ברנט?
בשביל מה? הנה יש לך פה את התקליט, את דיסק דור, זאת אומרת מיטב הלעיתים. עכשיו, את רוצה, בוא נגיד ככה. אנחנו יכולים לקחת את הלהיט הראשון שפרסם אותו, את לסמואת דמא.
אני חושבת שלסמואת, זה הכי...
אז בוא נשים את
זה... זה הקלאסיקה של מייק.
נדמה לי שזה שיר שלישי בצד ראשון, אם אני לא טועה. אני צודק?
לסמואת דמא.
יש המון שירים נפלאים בתקליט הזה.
אני מתארת לעצמי.
אז בוא נלך על לסמואת דמא. מייק ברנט.
כן, שלא התמודד עם הצלחה, ניסה פעם אחת להתאבד, נכשל, פעם שנייה הצליח מאוד.
הגענו? שזה סוף השיר, סוף השיר הקודם, זה תקפיץ את זה קצת
לא, 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 אתה על 45. לסמו אתמה. וואלה, נכון, זה לסמו אתמה. אני לא שהאוזניות דפוקות או שאני כבר לא שומע כל כך טוב, אבל הנה, לסמו אתמה. לסמו תתנוי פרה וקטועה le plus long le plus beau voyage oh, oh. veux-tu le faire aussi une hirondelle fait mon printemps quand je te vois La feuille qui grandit a besoin de lumière Et le poisson meurt sans l'eau de la rivière Aussi vrai que nos corps sont nés de la poussière Toi tu es mon soleil
תגור, ארלה הזכיר את דודו טופז אז רציתי במסגרת כישרונותיי כמלהקת ראיינתי אותו פעם ראשונה שהוא חזר מרעדה מלימודיו לימודי המשחק, הוא ידע אנגלית נפלאה הוא ניסה להתפרנס, הוא היווה איזה כל מיני גדג'ים מהמזרח הרחוק והוציא ספר שירים ראשון אמרתי לו דודו, אתה כל כך יפה אתה צריך לעשות קריירה ואז הוא הופיע במחזה בחיפה, מקום תחת השמש, ובמאי הפשיט אותו חצי עירום, משך את כל גופו בזהב, סתם עשו ממנו צחוק, ואמר לו, אתה תהיה כוכב, המאייס, אבל הוא ידע שהוא יהיה כוכב. ואם כבר מדברים על מלהקים, הליעוק שלי, יש לי עוד סיפור נפלא, שלא קשור לשירה, אבל ברשותכם אני חייבת לספר אותו. הרי להסקט ושמע, אני הייתי מאוד בידידות עם דודו דוטן, מאוד בידידות. וריינתי אותו המון, השתתפתי בכל הבעיות שלו, מה שלפרסום, מה שלא לפרסום. והמון רעיונות, פתוחים מאוד, קשים מאוד. יום אחד, אחרי שאני ריינתי אותו, הכל יודעת עליו, הכל. הוא אומר לי, בואי נרד למרטף שלי, היה לו ברמת השרון מרטף, שבו היה לו ארכיון עצום של כל הקריירה שלו. ואחרי ששנים אני מכירה אותו, והוא אומר לי, הוא פותח גיליון צהוב של האישה, והוא מראה לי, הילד הזה, דוד, תיזהרו בו, ברגר, הוא יהיה כוכב גדול. אמרתי, אתה דוד? הסתבר שאבא שלו בבית הסוהר, הסבא פרופסור לקח את האימא האומללה ואת ילדיה לדרום, ושם היה מחרה עיתונים, ודוד ברגר, הילד השמן, עם הפנטזיות, אמר, לילדים, אני עושה את החגיגה של השנה, ואני מביא את מלכת היופי של ישראל לדרום. להביא את מלכת היופי זה כמו להביא את טראמפ לשם. להעביר את השגרירות לערד. הילדים אמרו, דוד ברגר ילד שקרן. והוא כתב לי מכתב, ותאר את המצוקה שלו. אמרתי, דוד ברגר, מלכת היופי של ישראל תופיע שם. ושכל הילדים אומרים, דוד ברגר ילד שקרן, אני מופיעה עם מלכת היופי. וכל הילדים אומרים, דוד ברגר ילד לא שקרן. ואז כתבתי בכתבה שתיארתי את הביקור, הילד הזה יהיה פעם כוכב. ואחרי שנים הוא הראה לי את זה במרקר צהוב. אז יש נחמה.
כן, מעניין מאוד.
אנחנו שומעים כאן סיפורים.
יש לה רוח נבואית.
אנחנו שומעים כאן סיפורים שהם מאוד מאוד מרגשים, מאוד מאוד נוגעים ללב. סיפורים על אנשים ש... היה לנו את מקברנט מקודם, על אנשים שחייהם נקטעו, אם במו ידיהם או אם מחמת מחלה כלשהי, וזה נורא עצוב, כי אנחנו נשארנו עם המון המון חומרים טובים מכולם, גם מדודו דוטן, בטח ממייק ברנד.
כן.
וכשאנחנו שומעים את זה, אז קשה שלא לחשוב מה היה קורה אם היו להם עוד כמה שנות חיים, האם הם היו ממשיכים להביא לנו את, את הכישרון הגדול שלהם.
או שהיו מזדקנים בלי פנסיה.
או שהיו מזדקנים בלי פנסיה, וגם כאלה יש לנו לצערנו.
כן.
עכשיו, אנחנו רוצים להגיע, אפרופו בלי פנסיה, לעלובי החיים. הקישור טוב.
הקישור טוב, עלובי החיים, ז'אן ולז'אן, ויקטור הוגו. אוקיי. אני מאוד אוהבת לראות אותו בחזמר, או מחזה, באלף ואחת ורסיות. לא אכפת לי לראות את גד עבדו ובנים, לראות את צ'כוב בלונדון, בפריז, בניו יורק, בתל אביב. אני מוצאת בכל דבר וריאנט אחר.
אז תגיד, את באה להצגה למחזמר כמעריצה, כאוהדת, או את באה עם עין ביקורתית לכל...
אני מחלקת את עצמי כמו הציקלופ הענקי היווני.
גם זה וגם זה.
יש לי כאן עין אחת ציקלופית, אבל אני גם באה עם המון נכונות להכיל, לאהוב, לפקוט, לצחוק. אז את דודו פישר ראיתי הרבה פעמים, מפני שבאותה תקופה בעלי היה עורך דין שלה, היה ניסיון להפוך את דודו פישר לכוכב ענק בברודווי, ולקחו עודד פלמן זה, לקח את אחד מכותבי המוזיקה הגדולים בהוליווד, בשביל ליצור מחזמר לדודו, ובעלי נסע לעשות החוזים. אז היינו באים הרבה לראות את דודו על כל תפוחותיו, אז ראיתי הרבה מאוד את עלובי החיים, וכשהוזמנתי לפרמיירה של עלובי החיים באבים, אמרתי, אף אחד לא יכול לתחרות בדודו. עד שעלה אמיר דדון על הבמה. ושאמיר דדון עלה לבמה, אמרתי, וואלה, פירוש אחר לחלוטין, אבל איזה ענק. עכשיו, בעוד שדודו פישר לא ידע להפוך את ההצלחה שלו למחזמר מחרים, אלא נשאר חזן מבוקש, אבל אמיר דדון יודע להמשיך את הקריירה. אז זה מילא אותי בהמון המון שמחה, ואולי כאן המקום להספר על המחזמרים הראשונים בחיי. היום מציגים כאן את פנטום האופרה, עם כל הבמה וכל הנברשת המתפוצצת.
וכל
הפירוטכניקה. ואני זוכרת את המחזמרים הראשונים שהוצגו כאן. היה מחזמר בשם שולמית, בגן בציוני אמריקה, שהכוכבת הייתה שושנה דברי. ואת אשכנים וצימוקים, היידישאי, הפכו את זה למשהו כזה, תרגמו לעברית אחרת, ועשו משהו מאוד מצחיק. אבל זה היה מחזמר. עכשיו, שהייתי בכיתה ח' המורש, המחנך שלנו, מאיר וניצקי, שחסוך ילדים, וכן הוא טיפח חמישה מקובלים, לקח אותנו בתור מדליה להבימה. זכי ארץ אהובה.
עם מסקין?
עם אהרון מסקין, בתפקיד הקומר. גם אילנה רובינה שם השתתפה במקהלה. או, ואני ראיתי את זה, ואני ידעתי שאני כל כך אוהבת מחזמרים, שזה בעצם האופרות החדשות. אז מזכי ארץ אהובה, עד עלובי החיים, אני אוהבת מחזמרים.
אנחנו נשמע את אמיר דדון, זה מתוך הקלטה חיה בגלי צהל, תודה רבה גלי צהל, לקחנו מיוטיוב, הנה, אמיר דדון.
צעיר עד ישוב אל ביתו בשלום, בשלום, בשלום. לו אלוהים היה נותן, אז הוא הבן שלי יהיה עוד קיץ סתם מול עיניי. חלפו אי שם כל שנותיי וסוף ימיי קרב אליי. תן לו כילד קטן, אלוהי, אלוהי המורים, תן לו יד, תן חיים, קח אותי,
מדהים, מדהים, באמת מדהים.
ועכשיו אני רוצה, לפני שנשמע את ריקי גל, בעיניי זמרת ענקית, זמרת מתחדשת, זמרת על זמנית. אני את ריקי גל הרביתי לרעיין. ריקי גל היא מחליטה מתי רוצה להתוודות ומתי סוגרת את עצמה, ובעזרת כוסיתי אני יותר פתוחה, ועשיתי את הרעיונות מצוינים, אני גם מאוד אותה, אני אוהבת אותה, את האישיות שלה, את הטעם שלה, שהדירה מדהימה, בצבעים מיוחדים, אישה, אישה, אישה. אני איפה מורה אותה בפארק, אני הולכת רגלי, היא רוכבת על אופניים. אוקיי. עוברות שנים, זאת אומרת, אני ראיתי אותה כשהיא גרה על ידי בבבלי, את הנוסעה לפולי, זו הייתה דירה ראשונה שראיתי מרוצפת במרצפות שחורות. מדהים, אה? וראיתי אותה על כל בעליה, והיום היא כבר נשואה באושר בפעם המי יודע כמה. ויום אחד,
שלישית.
אחרי שנים, כמה? פעם שלישית?
או רביעית.
לא, לא, יותר שלישית. עזוב, אתה לא יודע לספור. ויום אחד, היא אומרת לי, אני רוצה להגיד לך משהו. את יודעת שאני רבקה? קיבלתי שוק. והדברים היו כאלה. כשהייתי נשואה לדוד...
רבקה מנחם, אם אני לא טועה.
כן. כשהייתי נשואה לדוד אבידן, גרנו בחוף שמשון 11, ששם הוא גם הועיל למות. שם הוא מת.
זה היה משרד שלו גם.
זה היה משרד שלו, דירה במפתח, שם הוא מת. שני בתים משמשון הייתה חנות מקולת. בא לחנות, אמר לי, תשמעי, יש כאן ילדה שגרה עם אבא שלה ואמא חורגת, והיא מאוד אומללה. ואת עיתונאית צעירה, ויש לך השכלה מוזיקלית, והיא שוחרת תרבות, אכפת לך שהיא תבוא אליך כל פעם, דברי איתה על ספרות, על תרבות, על שירה. היא מאוד זקוקה לזה. אמרתי, כן. אני הייתי אז בת, עשרים. היא הייתה ילדה בת עשר? תשע. ורבקה הגיעה אליי. הרבה. ודיברנו. ילדה. כאה. עיניים ענקיות. ויום אחד היא נעלמה. אני הייתי אז מאוד עסוקה בעצמי. הרגשתי שנעלמה אחרי כמה שבועות. הלכתי לחנות המקולת. הוא אומר, האמא לא סבלה אותה חורגת. לקחו אותה לאיזה מוסד. וריקי גל זו רבקה. וכל השנים היא לא אמרה לי שהיא רבקה. סגרנו מעגל. אז זה ממש סיפור של דודו דותן. מי יודע עוד איזה סיפורים אני עלולה להגיע. ברוב ימי.
עכשיו, אני בחרתי, אני מקווה שבוריה תסכים, לשמוע את השמש היא האור של העולם. קודם כל, בגלל שזה שיר אופטימי. שנית, כי אנחנו, כשיותם בבית, אנחנו יוצאים לטיול במסלול קבוע. הוא שומע דיסק, שאני הכנתי לו.
כמה דיסקים. באחד הדיסקים, שיר אחד לפני הסוף, השיר האחרון זה שני תפוחים של צביקה פיק, והשיר שלפני הסוף זה השמש היא האור של העולם, שהוא מאוד אוהב.
של זוהר גוב.
לא, של ריקי גל.
של ריקי גל, כן,
ריקי גל. אנחנו נשמע את השמש היא האור של העולם.
לא יודעת, אני לא מזהה, אבל תכף אני אזהה.
תכף תזהה.
תחפש את הכחול שבעיניים עם הרכבות שלך יורדות מהפסים רוץ לפני ציפור השחר הכחול עם האהבה שלך גדולה כמו הים תלטף את הדלים בחוף זרוע אל תלמד מסר פנים ללכת לאחור אל תהיה יען עצוב עם ראש בחול בוא שמש, בואו כוכבים בוא שיר קיץ, אנשים טובים הפכים הם בחינה והשמיים של כולם והשמש היא האור של העולם אל תריב עם עצמך והגשם בחלון כבד עליך אז עצום עיניך ותראה סימן של אור איך החלומות שלך רוצים לחזור בוא אור שמש, בואו כוכבים בוא שיר קיץ, אנשים טובים הפכים הם בחינה והשמיים של כולם והשמש היא האור של העולם
אתם מאזינים לרדיו קסם,
מאה
ושש FM.
זהו.
מה זה הג'ינגל הזה?
ג'ינגל, ג'ינגל חדש, אנחנו שידעו שם פה ברדיו הזה.
ואנחנו חונכים את זה עכשיו במעדן וינילים.
לא, כל הזמן מופיע רק.
טוב, בסדר. אז להזכירכם, אנחנו במעדן ויניל, עם ברוריה אבידן בריר, עם המון סיפורים והמון שירים טובים. ועכשיו אנחנו הולכים לזוהר גוב.
כן, א', הרגשתי בחסר של מוזיקה מזרחית, ובמסגרת של היום של כל הבלוגרים וכל היוטוברים, הסקדו אותי באבנים, איך אפשר לחיות כאן בלי מוזיקה מזרחית.
בואי, אף אחד לא יסקול אותך, ואם מישהו יעיד, לזרוק עליך אבן, תזריקי אליו חזרה, אנחנו...
לא, לא, אני לא אלימה בכלל, אני ענוגה כמו שאתה לא יודע. על כל פנים, זוהר גוב, אז אני הזכרתי בשעה הראשונה, כשעבדתי שנה תמימה עם מני פאר. ואחת התוכניות הידועות שנכנסו לקלאסיקה זה הרעיון המפורסם עם זוהר גוב, איך נגמלתי מסמים. ובכן, האמת הייתה רחוקה לחלוטין. הוא כבר לא נגמל אז מסמים, והמפיק של המשולם,
יוסי
משולם, המפיק האגדי שהיה המפיק של התוכנית הזאת, ידע שאולי הוא לא יגיע, אי לכך, לילה לפני זה הוא שכר מלון בירושלים, והיה בייביסיטר של זוהר גוב, והביא אותו כמעט אזוק לאולפן. ואז אני התבקשתי כמובן להיכנס אליו, לחדר, שבו היה עם לא יודעת מי הייתה, סוכנת, המרגנית, ספקי, אני לא יודעת, לא מכירה אותה, והייתי צריכה להכין אותו לשאלות. לא כמו את פלסידו דומינגו, סוכה סוכה לבנה, אלא את השאלות. ואז אני נכנס, אמא לי, אני אף פעם לא ישנתי סמים, אף פעם לא ישנתי סיגריה, ואז אני רואה אותו מוציא שטרות, מגפים ומצניף.
מול עינייך.
מול עינייך, אני הייתי מאוד מבועלת לחלוטין. אני כתבתי על הרבה מסוממים, אבל ככה, תת התת, הנה, מושה יושב כאן, ממש, אני על ידו, הוא מסניף, מה אני אעשה? באמת אמא לי. טוב, אמא לי עוד הייתה בחיים, יכולתי להגיד אמא לי. ולא ידעתי מה לעשות. אז אני האידיוטית, רצה ליוסי, משולה, אומרת לו, תשמע, הרי לא שאני יהיה מזויף, הוא אומר, תשתקי. אז שתקתי. והרעיון היה, איך נגמלתי מסמים, אחרי שהוא, מה זה הסניף, בלי הכרה.
כן.
אבל את הכל אי אפשר לקחת ממנו.
כן, גם, אני מכיר את זה גם מה שנקרא, היכרות אישית, פסטיבל הזמר המזרחי, הפרח בגני.
כן.
אנחנו הקלטנו אותו בבית המורה בתל אביב, כל ישראל, אמנון פר ואני.
אמנון גר בבית שאני גרה בקומה רביעית או
כן,
חמישית.
כן, אז אמנון פר ואני ביחד.
חמישית,
כן. והיינו צריכים להקליט אותו, הוא הגיע, הוא פשוט היה מסומם לגמרי. ונאלצנו להקליט אותו מילה מילה, כי הוא פשוט, הוא לא יכול היה לשיר.
כשהייתי ילדה, אז באוטובוסים היה... כל זה לא פרסומת רקלמה, אולצר מתקן, תלעים אמנותיים. כן. זה נקרא התלעה אמנותית.
התלעה אמנותית, בדיוק. הנה, אז בואו נשמע. טוב. זה מגיע, זה מגיע.
צל עץ תמר ואור ירח ומנגינת כינור תקסים את הלב עולה הצליל רועד בוקע ממיתרים נשפך כאב נגן כינור נגן שיריך הרב החושך והשקט סביב מנגינותיך ישכיחו את סבלי נגן, נגן לכל צליליך מנעים וחלום חיקסמתני ליבי כבשת ועזבתני אוהב כואב וסובל
כן
הכל הנהדר של זוהר ארגוב יוביל אותנו תכף לא לפני שהוא יצפר לנו משהו, לעוד זמרת בעלת קול נפלא, שעד כמה שהיא רגיעה בכלל לא רצתה להיות זמרת או שחקנית, היא הייתה בכלל קצינה בצבא.
היא לא סתם, רבקה רז לא הייתה סתם קצינה בצבא, הייתה מפקדת בצוהר כלא לנשים, הכלא הצבאי לנשים, והיא למדה פיתוח קול במשך שנים אצל מורה מאוד קשוחה שלא הסכימה שהיא תופיע. עד שהיא תהיה בשלה. כן, בדיוק, לא לשלצר. והיא לא הסכימה שתופיע. עד שהיא בשלה. יש לי רושם שאפילו היא לא הייתה כל כך שלמה עם זה שהלכה לאודישן של My Fair Lady, בהפקתו של גיורא גודיק המיתולוגי, והיא באמת הייתה נפלאה. נפלאה. היא עשתה תפקיד חייה שם. בתפקיד פרופסור איגנס הופיעו כמה דמויות. היה שייקה אופיר, והיה עוד את תאומי ז"ל.
עם ריטה.
עם ריטה, נכון. הכל אתה יודע, כל הכבוד לך, אתה מתחרה בי. אבל אין ספק שרבקה רז הייתה יוצאת מן הכלל.
רבקה רז בכלל אז הייתה כוכבת גדולה אצל גודיק.
כן, היא הייתה כוכבת.
עשה גם את אנה במלך סיאם.
היא הייתה אנה, אריק לוי היה יעני יולברינר.
ואריק לוי היה גם בגבירתי הנאווה.
בגבירתי הנאווה הוא גם, כן, כן, הוא גם.
האבא של הגברת הנאווה.
כן, כן, האבא המסרסר. כן.
בוא נשמע את רבקה רז שרה שיר יפה מתוך גבירתי הנאווה. יופי לי.
יופי לי.
יופי לי, יופי לנו. הגענו?
מה אתה רוצה?
די לי גם בחדרון אישר, חדר קט אך סגור בחר, בו רק כיסא ענק כואב, יהיה אז יופי לי, שוקולדים המון לזלול, ובחם לחמם את הכל, מה טוב ומה חמים אוהב, יהיה אז יופי לי. מה טוב ככה לשבת יופי טופי חם סביב, לא הוציא תאף החוצה, עד שיבוא אביב, על ברכי ראש אהוב מותם, על הטקסה הרוח, אותי אוהב כל כך, אוהב זה יופי לי, יופי לי, יופי לי, יופי לי, יופי לי. המון לזלול, ובחם לחמם הכל, מה טוב ומה חמים אוהב, יהיה אז יופי לי, מה טוב, ככה לשבת יופי טוב לי חם סביב, לא הוציא תאף החוצה, עד שיבוא אביב,
אם הזכרנו, אם הזכרנו את רבקה רז, אז חובה להזכיר עוד ביצוע של My Fair Lady, שבהם, שריטה הופיעה כפיגמליון, ועוד את עומי הפרופסור איגנס. ריטה הייתה נפלאה, אגב, אני רוצה לציין שריטה למדה משחק בבית צבי, ואני ראיתי את ריטה במחזה אמריקאי באבימה, והיא הייתה נפלאה, אבל את הצד הזה פחות מפתחת. על כל פנים, אחרי הפרמיירה, עושים מסיבה ענקית, מופיעה כוכבת ריטה, ומופיעה עיתונאית ברורי אבידן בריר, שתינו בסמלות זהות, שנקנו בפריז. אבל לשמחתנו, אנחנו צחקנו מזה, העיתונאים עשו מזה כותרות, כבשתי כותרות בזכות ריטה, ושתינו היו מספיק ישרות להגיד, שקנינו את זה בחצי מחיר ברוב הסיטונאי בפריז.
עכשיו, מרבקה רז, אנחנו מגיעים, יש לנו פה המון, המון זמרים וזמרות עם קולות מופלאים.
אתה שם לב שהציע קול, תראה, אני רואה בקול האנושי את הביטוי התמציתי ביותר של רגש. אני אגיד לך מדוע, כל אומן אחר, אני מדברת על אומן של כלי, הוא צריך לסחוב את הכלי איתו. זמר סוחב איתו את הכלי איתו, והוא לא יכול למסור את זה לתיקון, אלא רק עם ניתוח, אולי עם מתרי הקול. ואני מאוד מעריצה את הדבר הזה, שבן אדם נושא את האמוציות שלו, את הקול שלו, את הפרנסה שלו, את הייאוש שלו, את ההצלחה שלו, יחד איתו כל הזמן.
אנחנו עוברים לאופרה חזה. עכשיו, תכף נשמע את השיר שברוריה הרשתה לי לבחור.
לא, אני חושבת שאתה מומחה גדול, אז מה אני צריכה לבחור? תבחר אתה.
נו, מה את רוצה לספר
עליי? לא, אמרת לי. אופכן, אופרה הייתה אדם מאוד פרטי, ששמע בקנאות על החיים הפרטיים, משום מה היא חיבבה אותי, והיא לכך הייתי...
מה זה משום מה?
לא כולם אוהבים אותי. תראה, פעם בעלי שרצה, עשיתי שנים טור רכילות, ולא התגעיתי בו. אני התגעיתי ברעיונות שלי, ולא בטור. וגם לא חתמתי על מלחשים שלי, אבל יצא לי שם קצת של רכלאית, זה מאוד פגע בי. ואז בעלי פעם אמר, צריכים לזכור את בלומפילד כדי למלא אותו בממסנאייך. ואני מאוד נפגעתי ואמרתי, נכון, אברהם, אבל תזכור אותה ללילה אחר, ותמלא באותו הצדיון את אוהביי. על כל פנים, היא חיבבה אותי, והזמין אותי לביתה, קודש הקודשים, שהיה צמוד לבית של בצלל...
אלוני.
אלוני. וביהוד, נכון. וכל הבית המלא בובות. היא פשוט אהבה בובות. בובות, 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 בובות. וכשפעם נפוץ השמועה שהיא מקבלת טיפולים בגין מחלה, אז, וזה הייתה שמועת שווא, זה היה לא נכון. שנים לפני שהיא לקטה באיידס, אז היא באה לביתה, נתנה לי רעיון על מיסטר שמועתי. אני הייתי בין הבודדות מעולם העיתונות שהוזמנה לחתונה שלה. ואז היא הכירה לי את בעלה. זאת אומרת, הכירה לי שני אנשים, את הרופאה אישית שלה, גניקולוגית, שהסתבר שהיא קרובה רחוקה שלי, והיא אחר כך גם כחווה בפרשת האיידס, היא סיפקה לה את התרופות בחשאי, ואחר כך גם ואת בעלה, ושראיתי אותו כבד גוף, מזיע, יש הרבה גברים ישראלים שלא יודעים שהניבה צריכים לענוב עד האבזם של החגורה, יצא מהניבה נגמרת מתחת לפתמה, ואמרתי, מה לנוגה הזאת ולאיש הזה? ואחר כך מצאתי את עצמי מראיינת את אמא שלו ואת כל המשפחה ואת אחיותיה. באמת, באמת לזמיר הזה לא הגיע סוף כזה. פשוט לא הגיע. היא הייתה זמרת אדירה, בחורה תמה, בחורה אמיתית עם המון פחדים. באמת, מתחת לשלג, מתחת לדיונות צמחה רקפת והוא שמדה.
בשנה הבאה כבר נציין 20 שנה.
כן, למותה.
השיר שבחרתי הוא שיר מההתחלה, די מההתחלה, בתפר שבין סדנת תיאטרון שכונת התקווה לתחילת קריירה מאוד מצליחה, שיר חמוד נורא.
לפני שאתה בוחר את השיר החמוד, אולי יש איזה משהו קרמטי בנשים מצליחות שמתות בגיל צעיר, והם אף פעם לא נאבקו עם הזקנה. פיליפ רוט אומר שהזקנה היא טבח. והן נשארות צעירות בזיכרון ובמראה. אז אולי בשביל הנוסטלגיה הציבורית ישראלית, אולי טוב שכך, אבל לא למשפחה ולאוהביה.
היה טוב לשמוע את אופה חזה מראשית דרכה.
אנחנו בזמנו היינו תמיד מדברים על פריפריה, זמרים שבאו מהפריפריה ועשו גדולות. במובן מסוים גם שכונת התקווה הייתה פריפריה, והיא חצה את הפריפריה.
מה שאומר שאם היה לנו אופה, אז עכשיו צריך להיות...
ירדנה רזי.
ברור. וגם אותה מן הסתם. ריאנט, נפגשת.
ירדנה רזי, בחורה יפהפייה, שגם היום לא יורדת, להוריד את מחזה ובלי איפור, והאיפור שלה תמיד באותו סגנון. כמו שאמרתי לכם בשעה הראשונה, מפגש עם אוריאן, את אף פעם לא יודעת תוצאותיו, מה יקרה? בזמנו, היה לה איזה רומן, אחרי שהיא, עם מישהו מאוד ידוע,
לא נאמר את שמו עכשיו.
לא נאמר את שמו.
אחר כך אני אלחש לברוריה ונראה שאנחנו על אותו אדם.
והיא ניסה להתאבד, ואז ישבנו לרעיון מאוד נוקב, ואמרתי לה, ירדנה תשמעי, כן, אתה צודק, ואמרתי לה, ירדנה, המחקרים מוכיחים שמרבית האנשים שניסו להתאבד, ניסו עוד בימי התיכון להתאבד, ובדרך כלל המשפחה מעלימה את זה, כדי לא לפגוע בתהליך ההתחיילות ותהליך הגיוס, שהצבא מאוד מפחד מאנשים שנוטים להתאבדות. הרי אני לא ידעתי, אני רק הטלתי אבן חצץ קטן למים בלתי נודעים. היא אמרה לי, כן, ניסיתי בזמן התיכון. זו הייתה באמת שערויה גדולה, לא פרסמו אז, לא היו אז רעיונות כל כך נוקבים וכל כך אינטימיים. אבל ירדנה רזי גם כן, אני מאוד מעריכה אותה. שוב פעם, היא כל הזמן ממציאה את עצמה מחדש, היא גם הופיעה בטלוויזיה כמראיינת, היא ממשיכה לשיר, זה הכל נשים, מאוד קשה להיות בהישרדות, ללחם את מלחמת ההישרדות שאתה בצמרת. כשאתה למטה, אתה תמיד מטפס למעלה, פה יש גופשושיות, פה יש נל ממוסמרת שתוקעים ועולים בצל הער. כשאתה מגיע למעלה, זו גם בדידות, זה גם פחד, והנפילה היא פופש, כזאת. והיא ממשיכה. אז פה עם הגבעטרון היא מופיעה. זאת אומרת, יש לה כל הזמן, בארסנל שלה יש לה כל הזמן המצאות חדשות, ראוי להערכה.
הייתה גם מפקדת להקה.
להקת הנחל, כן. אתה כבר לא היית שם.
הייתה מפקדת, כן.
אני הייתי שם.
אתה היית?
בטח.
היא הנישה אותך?
לא.
טוב.
אמרתי לא צריך להניש.
אתה דווקא לא נראה כי יהיה לטוב. בוישה, בוישה. כן.
ישנם ימים ללא מרגוע גם לא אמצע לנחמה ומוכרחה אני לנגוע בעשבים באדמה לפסוע באותה הדרך בתוך פריחה קרקומים ולהיות כל כך אחרת ולפתוח ערב הגשמים רק תפילה אשר קורא לי ידי שהשמש תעבור עליי ותראה לי שוב את משעוליי שהשמש תעבור עליי ותיקח אותי אל המסך
זהו.
תשמע, היה לנו כיף.
נכון.
אבל לא נוכל להיפרד בלי יורם גאון.
אנחנו לא נוכל להיפרד בלי יורם גאון.
אני ירושלמי, ובכלל יורם גאון הוא שחקן, הוא זמר, הוא איש תרבות, מדליק מסעות ישראל, בדצמבר הוא יהיה בן 80. עכשיו, יורם למד, נסע לניו יורק כדי להשתלם במשחק, ואז גיורא גודיק מחליט להביא אותו לקזבלן. היו הרבה חילוקי דעות, לא רצו אותו. וגיורא גודיק קצת נכנס לחרדה, הייתי אז מאוד מקורבת לגיורא גודיק ולהפקה, והייתי בהרבה חזרות, ואני זוכרת בחזרה האחרונה, גיורא גודיק היה לפנים, אמר, אלוהים, זה לא זה, זה לא זה. אמרתי לו, גיורא גודיק, יורם גאון הוא הקזבלן האולטימטיבי, אני ראיתי את קזבלן בקאמריות, בזמנו עם יוסי ידין, קזה. אמרתי לו, הוא יהיה, הוא פשוט כוכב שזקוק לאנשים. בחזרות, בעולה ברק, אין לו את זה. הוא צריך אולי. והייתי בבחורה, והקהל עמד וצעק. 600 פלוס הצגות. יורם קזבלן, יורם גאון בסרט. עד כדי כך זו הייתה הצלחה שלכבוד ליל הנעילה. גודיק שכר את היכל התרבות. עשו חזרות כל היום כדי שזה כאילו הצגה ראשונה. והייתי, זה היה חג לתיאטרון העברי, הייתי נוכחת באותו ליל אחרון, ליל אחרון, והוא שר את קזבלן כאשר הוא לא שר זאת מימיו, ואני חושבת שלא רק אני הזלתי דמעות שהוא שר יש מקום, אלא 2500 איש בהיכל התרבות, תודה.
יש מקום, שהוא אחד השירים היפים, המרגשים מתוך קזבלן, למרות ש... כשאומרים קזבלן בדרך כלל מתכוונים לכל הכבוד, כן? אבל זה באמת אחד השירים היפים
ביותר. בעיניי זה שיר הרבה יותר מהותי, ואני גם דיברתי הרבה עם יגאל מוסינזון על המחזה הזה, וגם עם חיים חפר שכתב את הפזמונים, דן אלמגור, עמוס אטינגר, כן.
על רקע יורם גאון, קודם כל נשארו כל כך הרבה תקליטים שלו, לא הספקנו לשמוע מהם.
תמיד טוב שישאר להיות קצת רעב.
ויש עוד המון סיפורים שלא שמענו. בואי, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה לכם, תודה לכם. נעמתם לי מאוד.
שמחנו מאוד לארח אותך פה.
תודה.
ומשה, נהנית.
מאוד.
גם אני. תודה לאמירה שהפיקה והביאה את בוריה לכאן.
אני לא יכולה להגיד לאמירה לא, זה העניין.
ותודה לבוריה שבזכותה יש לי את אמירה. זה סיפור לתוכנית אחרת.
ותודה לדוטן שהיה איתנו פה.
היה בשעה הראשונה, ובשעה השנייה יש לנו גם משה
יבסקי. יש מקום.
בואו נשמע את השיר.
הנה.
להתראות.
להתראות.
שם מכל חלון שומעים תפילה בחצר הבית אם מעוות בתנור אופות חלון שבת הבית שם אחרי הים את העיניים של אבי שם לא אשכח איך מביט מביט אל המזרע זה מקום אשר נשאר רחוק בלי שירי שבת תפילה וצחוק סמטאות צרות מול ים גדול ובתים ריקים בוכים
רדיו קסם 106 FM עכשיו גם באינטרנט כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים?